ערב טוב, ערב טוב. טוב, רבותיי, אנחנו נתחיל היום את מאמר הדור. מאמר חשוב מאוד, מהותי מאוד, רלוונטי מאוד מאוד גם לדורנו ולזמננו. ובעצם מתעסק, אפשר לומר, בכאב הגדול שיש, אפשר להגיד שתי מחובים. מחוב אחד זה על החילון, על עזיבת התורה, עזיבת הקדושה. זה באמת מחוב כואב, נורא ואיום. באמת, אני אומר, זה כואב בכל רמה שהיא, כאילו, אגב, גם עכשיו זה מורגש. כאילו, התפילה של השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, רק מתחזקת כל הזמן. לא, כי כל פעם אתה רואה עוד פעם, שוב ושוב ושוב ושוב. שוב, להגיד שאנחנו מופתעים זה יהיה לא נכון. כי זה כבר מאוד עקבי. היינו בפניני הלכה עם וארץ. בעיירה ארוכה שם, שהרב מביא את כל הדוגמאות של בעיות מערכת המשפט של הישראלית. המקרים בעם וארץ, לא יש לרב הערה, אם יש פה בדיוק עם וארץ, יש לרב הערה ארוכה כאורך הגלות, כדי להסביר את הבעיות החמורות שיש במערכת המשפט, בסדר? כן, תיקון, הרב כותב על מעמד בתי המשפט החילוניים בעמוד 169, זה מתחיל ב-168, אבל ההערה הקטנה נמצאת בעמוד 170, והרב כאן כתב הערה להסביר את הבעיות, פגיעה בזהותה היהודית של המדינה, מביא הרב דוגמאות, ושימו לב שבכל פעם שהרב מביא דוגמאות, בסוגריים הוא כותב בסוף, אלו דוגמאות מעטות, כן? אחרי זה פגיעה בענייני הלכה ורבנות, פגיעה בערך יישוב הארץ, וגם שם הרב כותב בסוף, אלו דוגמאות מעטות, פגיעה בביטחון המדינה וכו'. כן? אז בעצם הרב נותן דוגמאות כמה מערכת המשפט היא קלוקלת. אז זה כאב אחד, אני אומר. כאב אחד זה עזיבה של הערכים והאידיאלים. אז אני אומר, זה פגיעה בערכים והאידיאלים של התורה, זה אחד. אבל האמת היא שלא פחות מזה, יש כאב עצום על הפירוד, על הפירוד בינינו, על חוסר האחדות. הפירוד הזה הוא גם, הוא קורע, הוא קורע. וזה אני אומר עוד דבר. והרב מתייחס למחובים האלה, וכמובן מנסה לתת גם דרך לפתרון, איך להתגבר עליהם ואיך לקדם את העניינים האלה, ומתוך כך ניכנס לדברים. אומר הרב, המחוב הגדול, המדכא את הנפש ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה, והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה, עדינה וישרה בלבבו, אין לתאר ולספר. אומר רב, יש לנו מכאוב נורא ואיום. נדבים ונמוגים מנינו למראה דור שלם, אבות ובנים, יחדיו של אומה שלמה, המתהפך בחבליו בעינות נורא ומצפי שעוד. כלומר, אומר הרב, אנחנו רואים דור נורא, אבות ובנים, שפשוט נקראים זה מזה. צריך לזכור, תקופת הרב קוק זה תקופת הקרע הגדול. רוב רובו של העם היהודי, אפשר להגיד בני ה-40 ומעלה הם דתיים, ומצד שני, רוב הבנים לא דתיים. זה הדור של הקרע. והרב רואה מול עיניו את הקרע הנורא הזה של אבות ובנים, של הורים וילדים, שהילדים נקראים ומתחלמים וההורים מצטערים צער עצום. והכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו באופן מובן ומבואר. כאילו זה כל כך כואב שקשה לדבר על זה, קשה, שזה ודאי היה מקל לו הרבה. והממתיק במידה הגונה את מידת הצרות לבבו הרחבות, אם היה אפשר, אתה הפחות לדבר. יש לו דיבור, אומר הרב קוק, אבל לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו, כי אם לבזות ולחרף ולהתקצף ולקלל. המאבקים שהיו אז בין אבות לבנים, זה היה נורא, נורא. ובאמת זה היה חירוף וגידוף הדדי. האבות כמובן נפגעו עד עמקי נשמתם, שרואים את בניהם עוזבים תורה, ורבים ישבו שבעה על ילדיהם. זה היה נפוץ. ככה הסבא שלי, זכרון לברכה, סיפר, שבעיה שלהם, כאילו מי שהבן שלו עזב את התורה, ישב עליו שבעה. וזה מצד אחד. ומצד שני, גם הבנים חרפו וגידפו והשפילו את הדור של האבות. ואמרו כמה הם חשוכים ומצומצמים ועיוורים וקטנים. והחירופים האלה זה נורא ואיום. הצרה האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו. נחשכו עינינו מלהכיר כבוד עצמנו, כאילו אנחנו כבר כל כך מפורדים ומפולגים, שאנחנו לא מכירים את כבודנו עצמנו. הצרה הוא, יש גם צרה רוחנית שעליה אנחנו מדברים. צריך לזכור שבמקביל לזה הדור הוא דור מלחמת העולם הראשונה. גם המצב הכלכלי והרדיפות אחרי היהודים, הפוגרומים שעוד קדמו לשואה, תחום המושב ברוסיה וכל הרדיפות שם ובעוד מקומות בעולם, יש גם צרה חומרית וגם צרה רוחנית שעליה הרב מדבר.
אבל כאילו חילון לא בא בגלל השוויון זכויות דווקא?
התחילה השכלה אז, אבל זה לא ככה החילון. יש הבדל גדול בין השכלה לחילון. כלומר, היה שלב של השכלה, שזה לקח אחדים רק, כאילו לצאת מעם ישראל. אבל בדור הזה יש חילון, זה משהו, כאילו זה... זה פשוט עוזבים את התורה. ואומר הרב, נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, אנחנו לא רואים את הכבוד שלנו, אנחנו לא רואים את הייחוד שלנו, את הגדולה שלנו. נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, וירדנו עד לעומק השפל של בזויה, שהחרפות, הגידופים, הכללות, כל תכונה זועמת וקצופה, הוא לחמה מתמידי. אומר הרב, לא היה זה באמת ערכנו להיות חדלי אישים וחשוכי כל כבוד, אז ודאי לא היה דבר הזה לבנו. כלומר, אם באמת היינו אומרים, טוב, זה אנחנו, סתם אנשים אמוניים כאלה, מקללים, רבים כל היום, זה אנחנו. אתם יודעים, החיפושיות, הם לא כל כך מפריע להם שהם חיפושיות. אם אתה מקלל את זה חמור, וקורא לו חמור, הוא לא נעלם. כי הוא עומד כזה, כי הוא חמור. אבל, אז אני אומר זה, אבל כשאתה קורא לאדם חמור, אז זה מעליב מאוד. ולכן אומר הרב, אם זה היה מתאים לנו, אז בסדר, אבל לא, לא. דאבון הלב יימצא רק ששרים הולכים כעבדים על הארץ, שמכובדים ויקרים מתבזים וזדלזלים עד שהם עצמם, שוכחים את כבודם ועיקרם. ראי השם והביטה כי הייתי זוללה. אז אומר הרב, למה אנחנו כך מצטערים? כי זה לא מתאים לנו. יש לנו גדולה, יש לנו ערך, יש לנו שליחות עליונה. זה לא מתאים לנו כל העניין הזה. מוסיף הרב עוד דבר. ואם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חילתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו רואים לצורה של חיים יותר רגולים. כלומר, אם באמת היינו דור כזה, של אנשים כאלה נמוכים, ירודים, אז היינו טוב, זה מצבנו. נשכבה ראשתנו, תחסנו כלימתנו. אבל במה ננחם כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור? אדרבה, וזה דבר נפלא שהאב רואה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת. בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים. רגשות עדינים ורצונות נכבדים. כלומר, אומר הרב, שאנחנו מתבוננים בכל הצדדים במחלוקת הזאת. אנחנו מצאים בהם דברים גדולים, נפלאים. באמת אני חייב להגיד, אם ניקח היום את הפוליטיקה, נניח מי המפלגה הכי קיצונית, היהודית אני מתכוון, מרץ, ניקח שם את חברי הכנסת היהודים, באמת אנשים ברמה גבוהה, באמת, אני לא אומר את זה סתם. מה?
מפלגות אולי פחות קיצוניות, אתה רוצה אנשים פחות...
גם פחות, מפלגת העבודה, כחול לבן, מי? כל מפלגה כזאת, תסתכלו איש איש, אנשים מדהימים. לא שאני מסכים עם הדעות שלהם. לא שאני מסכים עם הדעות של תמר זנדברג, לא. אבל אני אומר, אנשים, תסתכל על אישיות מדהימים, באמת. כאילו, א', אנשים משכילים, חכמים, נבונים, אידיאליסטים. אידיאליסטים. מוכנים להקריב הרבה בשביל האידיאלים שלהם. אנשים, באמת, מבחינת המידות והאישיות, אנשים טובים, טובים, מתוקנים, ישרים. שוב, הדעות אני חולק עליהם מכל וכל, אבל שתקל על האישיות שלהם. אומר אף, מילא אם היינו איזה אנשים כאלה המוניים, זה לא סוג הדור. אתה רואה אנשים טובים, באמת, אנשים איכותיים, חכמים, נבונים, רגישים, מידות טובות, מיושרה, מידיאליסטיות, אתה רואה אנשים? ואני, מה שאני אומר, תסתכלו לך, באמת אנשים טובים, שוב, תמיד יש זה יוצא מן הכלל, אבל סך הכל, אנשים ממש איכותיים, ממש טובים. וכל שכן בדור של אבות, אני רציתי לתת דוגמה, לא מהצד שלנו, אלא מהצד השני, היותר רחוק. ובכל זה, אנו רואים שחסר לנו הכל. למה? לבד מה שלקינו בכפליים. כלומר, הכוונה היא שבאמת המצב הכלכלי שלנו נורא והיום.
מה זה אומר דור לא חוטא לפעמים?
זה דור... באמת, זו שאלה מצוינת. אבל מה זה לא? הכוונה היא זה לא דור שמתאים לו לכאורה לחטוא. לפי האמת זה דור מאוד גדול. כלומר, עכשיו הוא לא מדבר על אנשים פרטיים. כשאני מסתכל על האישיות של אנשים בדור, זה דור שלא אמור להיות חוטא. זה לא דור מלא בתאוות וקטנוניות וגזל ו... לא. אנשים טובים. ו... אז הוא אומר, אנחנו רואים שחסר לנו כל. לבד מה שלקינו בכפליים. לבד מה שאיננו נרדפים עד צוואר. לבד מה שדמנו נשפכים כמים המוגרים ארצה. ואין אנו מוצאים מנפשנו דרך איך להינחם, אפילו לא חמועת, על כל אדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים. הלב נעשה יצוק כמו אבן, המוח כמטיל עופרת, ואיננו יודעים כי אם להתרגש, להתקצף, לכעוס, לסנוע, כאילו, בגלל שאנחנו רואים, בגלל כל הצרות, והקשיים, והדם, אז אנחנו רק מלאים בכעס. ואת עמי לאחזר כי אינים במדבר. לבד זה המסתמה הכללית הסובבת אותנו, מערבים, מהמון רב, מעברים, מהמון רב, הבוז, השפלות הפנימית המבצבצת, אפילו מתוך ליבם של אותם הנדים לשברנו ואומרים שראוי לרחם עלינו. אתם מבינים מה זה? כאילו מי שאומר ראוי לרחם על עם ישראל, זה ביזיון, מה זה לרחם? זה עם הוא הכי גדול, מה זה לרחם עליו? הם השפילו את רוחנו כל כך עד שגם אנחנו אין לנו יכולים להסתכל על עצמנו כי אם בעין של זעם, של חשד, של השפלה, כאילו אנחנו, רק אנחנו איננו הרעים והחטאים, הסכנים והחשוכים מכל עם אשר על פני האדמה, אוי ועל אליי. כאילו הרב כרגע עוד בתיאור הקושי, הכאב, כאילו הביזיון הלאומי, הביזיון הלאומי. הידיים רפות, הברכיים כושלות, הלב נמוג, העיניים טועות לטור פה ושם, אולי יש איזה נקודת אור, איזה ניצוץ תנחומים, שיהיה ראוי להעיר ולחמם, לעלות על ידו שלבת אש קודש, אבל מאור לא ימצאו. האבות נבלים ונואשים. זה הצעד של האבות. א', נבלים, תחשבו שחס שלום, בן שלכם מתחיל להיות חילוני. זה מבהיל. וכמובן גם, אז זה גם נבהלים וגם נואשים. יאללה, אין מה לעשות. אין מה לעשות. וכן, אז גם אבות נבהלים ונואשים, הבנים מלאים רוגז וקצף. ואיש שפת רעהו לא ידע ולא יבין, אי אפשר לדבר אחד עם השני. כל אחד מתגדר בצרותיו המיוחדות לו. כל אחד מאשים את חברו ותולה את הקולה רק בצברו. ולהשיב את הלבבות אלה לאלה. קל וחומר לשלב את הידיים לעבודה החשובה וכללית. אין דורש ואין מבקש. נהפכו ציריי עליי ואילך מר וחמת רוחי כי יד השם עליי חזקה. כלומר אומר הרב, כן יש איזה האשמה הדדית, כל אחד אומר שהשני השם. נכון רבותיי, התיאור הזה מתחבר גם למצבנו היום. באמת, כאילו אני אומר, אלה שמאלנים בוגדים, ואלה ימנים פנאטים משיחיים, ואי אפשר לדבר נורמלי, רק בצעקות, ואין הבנה אחד לשני, ואין הזדהות, ואומר ידידנו מר לונדון, שבעצם ההרוגים במירון הם לא מהעם שלו. הם לא מהעם, כאילו, הוא מאוד פטריוט, אבל הם לא מהעם שלו. כלומר, זה המציאות. כל אחד תקוע בעצמו. עשו רעיוני, אל תשתוכחו ואל תאמו. יש שמש זקה זו אחת. עכשיו אומר רב, תיארתי את המצב, אבל להירגע. להירגע. יש פתרון. יש פתרון. אף תביא מרפא בכנפיה, תמחה דמעה מעל כל פנים, ורוח ססון תחת רוח כהה תמלא את כל לב. עכשיו הרב מתחיל להיכנס, להסביר מה קורה בדור הזה. מה העניין של הדור הזה? מה נקודות האור שבדור הזה? אומר הרב, דורנו הוא דור נפלא. דור שכולו תימהון. מה התימהון? זה דור שאתה מסתכל, אתה אומר, משהו פה לא נורמלי. למה? עוד מעט נראה.
תימהון זה לא דבר אחר.
תימהון זה תמיה. זה כאילו, וואו, לא יומה.
בכללות יש תימון לבד.
נכון. אבל תימון שאף כאן דבר זה כאילו דור שמעורר פלא. ודור שכולו תימון קשה מאוד למצוא לו דוגמה בכל דברי ימין. הוא מורכב מהפכים שונים. זה הדבר שקורה בדור. הדור הזה מורכב בעצם מהפכים, מהפכים שונים. כן? כלומר, ועכשיו הרב יצייר את ההפכים השונים של הדור הזה. הוא שפל וירוד גם רם וניסה. איך יכול להיות שפל וירוד גם רם וניסה? מצד אחד, כמו שאמרנו, עוזבים תורה, ומצד שני, באופן מופלא, 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 מתמסרים ליישוב הארץ. איך הדבר הזה? לא, צריך לצאת אותו. איך הדבר הזה מתחבר? איך יש דור שהוא מצד אחד ירוד ועוזב תורה, מצד שני מתמסר ליישוב הארץ? בדורו של הרב קוק. וגם בדורנו. גם בדורנו. נכון. אני אומר גם בדורנו. אנחנו עומדים ותמהים איך אנשים כמו יאיר גולן הגיעו להיות סגן הרמטכ"ל. נכון? תימא. איך זה כזה אדם? אבל מה שמתגלה, אם יהיה כנים, שכנראה, עם כל הדברים הנוראים שהוא אומר, כנראה שהוא באמת אוהב את עם ישראל, כנראה שהוא באמת אכפתי, לא שאנחנו מסכימים עם מה שהוא אומר, אבל כנראה זה אכפת לו. אז, והוא מסר את מיטב שנותיו, על 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 צבא הגנה לישראל, ועשה על פי מה שאומרים עבודה מאוד מאוד טובה. אז איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אהוד ברק היה רמטכ"ל, חייל מספר אחד בצה"ל, עם אחרי הרבה עיטורי גבורה, מופת וכל מה שאתם רוצים. איך זה יכול להיות שזה הוא וזה מה שהוא אומר אחר כך? איך זה יכול להיות? תמוע, באמת תימאון. חושך ואור משמשים בערבוביה. הוא שפל בירגות גם רב ניסה, הוא כולו חייב גם כולו זכאי. יש צד שכולו חייב, מה זה עוזב תורה ומצוות? צד שני כולו, כאילו כולו זכאי. איזה דור עם מסירות נפש לאומה. אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו. בכל הזמנים, בכל הדורות, אנחנו רואים בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדה. דור ששוכח אלוה, הוא גם כן דור סורר ומורה, זולב וסובב. כלומר, בכל הדורות אנחנו רוצים ככה, שכל מקום שיש כפירה, שיש אמונות לא נכונות, יחד עם זה יש גם מעשים לא נכונים. מי שכופה הוא גם גנב. מי שכופה הוא גם רוצח. מי שכופה הוא גם רמאי שמרמה במידות ומשקלות. כלומר, בדרך כלל אנחנו רוצים את זה ביחד. שהכופר בתורה בעצם הוא גם מתיר כל רסן מוסרי. אבל בדור הזה לא. מראש מקדם את זנח ישראל לצור מעוזו. הנה מעבר מזה זורחי הגלים אדם משעקון. והצמדו לאלילים, והשכחו אל מושיעם. ומעבר מזה, זנות ויין ותירוש יכלב, וגנב יבוא פשט דוד בחוץ. פה נשים מבכות את התמוז, ושם כל אח עקב יעקב וכל רע אחי יעקב. כלומר, בדרך כלל, כפירה בהשם הייתה מלווה בקלקולים מוסריים, בקלקולים מידותיים. רואי זה פלא. הדור הזה, זה לא קורה. וזה הקו עובר גם על פני התולדה שלנו, גם כן בגלות. זה בכל הדורות היה ככה. חוץ ממה? חוץ מהדור הזה. מוזר הוא הדור הזה. שובב ופירי, אבל גם נעלה וניסה, נוצרים לחשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים, למסווה לעולל על ידו עלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. אבל אם נוריד את האנשים היחידיים, שהם באמת גורים בכל, אבל זה ממש לא הרוב, אז נראה שנמצא כי מעבר מזה חוצפה יסגה, אין הבן מתבייש באביו, נערים פני זקנים והחלימו, ילבינו. ולעומת זה רגשי חסד ויושר, משפט וחמלה עולים מתגברים. זה הרי לא יאומן, אותם אנשים שעזבו את התורה, ביישו את ההורים שלהם, הם אחרי זה אתה מוצא אותם אנשים כאלה ישרים, כאלה טובים. אתם מכירים קיבוצניקים של פעם, לפני קיבוצניקים שהיום הם בני 80, בני 90, מישהו מכיר קצת? אז אני אומר, זה, אתה רואה אנשים חילוניים למעדרים, אבל באמת אתה רואה אנשים טובים, ישרים, מידות טובות. כן.
גם, לא יודע, כאילו נראה לי היה איזה שינוי, כאילו, בדור שלנו. אותם קיבוצניקים, נגיד, הסתכלו על ה... ילדים, נכדים וכו', שהם יגידו שכאן זה כבר שונה, ושאולי ילדים יותר טובים בכל מיני תחומים.
א', נכון. הרב קוק אגב, הרב קוק, סליחה, להבדיל. הרב מלמד, שהוא מלמד את מאמר הדור, הפתיחה שלו... מה? אז בטח שמעתם. שהרב אמר שבעצם מאמר הדור הוא מדבר על 10% העליונים, נכון? כלומר, כאילו הוא לא מדבר על כל ההמון, הוא מדבר על מי שמוביל את הדור. מי זה מי שמוביל את הדור? תמיד מי שמוביל זה הסירון או אפילו המאיון או אלביון העליון. והרב קוק מדבר עליהם כי הם בסוף מובילים את הדור. יש את ההמון של אגרר, אבל בהם לא תראה את הדברים באופן הזה. אלא הדיבור הוא באמת על הראשים. על הראשים. שבאמת, ואצליים עד היום זה ככה.
גם אצל הצעירים.
גם אצל הצעירים. כן אומר, האלפיון העליון שמוביל, כן, האלפיון העליון כמנתי כמובן לא עניין של כסף, אלא כאילו אנשים המובילים, הסופרים הגדולים, המשוררים הגדולים, האידיאולוגים הגדולים, המשפטנים הגדולים, היום זה האידיאולוגים, זה המשפטנים הגדולים, היוצרים הגדולים, כן? אם תיקח את האלפיון העליון המוביל, מובילי דעת הקהל, את האלפיון העליון, בהחלט, אני חושב שגם היום זה ככה אצלם. וזה מה שהיה אומר, הדבר המוזר כאן, שמצד אחד, זה אנשים שלא מאמינים, מצד שני, אתה רואה את, את הגדולה שבהם. לעומת זה רגשי חסד, יושר, משפט, חמלה, עולים ומתגברים. הכוח המדעי, שוב פעם, רבים מהם תורמים מאוד 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 לעולם במדע. האידיאלי, אנשים מאוד אידיאליסטים. באמת אנשים מאוד אידיאליסטים. זה לא אידיאליסטיות. לנסוע לסומליה ולכל מיני מקומות. ולעזור לאנשים רעבים, זה לא אידיאליסטיות. ואנשים עושים את זה. אנשים עושים את זה. אחים, מתעדבים, מוסרים את חיים למען אנשים.
זה אולי גם קצת שהוא קצת פחות מוסרי.
מה זה?
שאתה לא עוזר לאנשים מצליחה, אלא ב...
אז עכשיו, אתה יכול... אבל באמת, זה לא בא ממקום לא מוסרי.
מוסר כאילו מובן קצת.
ברור. ברור, א', ברור.
הבעלה של מלא אנשים הייתה טובה.
לא, לא, אבל הרב רוצה להגיד, באמת זה אנשים עם אישיות גדולה, עם תכונות טובות. נכון, ברור שאם זה לא מכוון לפי תורה, זה ברור שיש בזה גם גלגולים נוראים. ברור. ועיוותים. אבל באמת זה מה שאני אומר, זה אנשים באמת אידיאליסטים. באמת, אתה רואה שהם תורמים לעולם ולחברה, אנשים מאוד מתוקנים. חלק גדול, מהדור הצעיר איננו חש כל כבוד לכל מה שהורגל. לכל התורה, לכל המצוות, לכל המנהגים של אבא שלו, לא מעניין אותו. אבל לא מפני שהופלה נפשו, לא בגלל שהוא חשוך, לא מפני שנשפל מאותו הגבול שהחוק והמשפט עומדים עליו בדעה המונית הרגילה. כי מפני שעלת למקום, שלפי אותו הצביון שהורגל בו עד כה, שיביט על ידו, על החוק והמשפט, על המסורת והאמונה בכלל, על כל טהור וקדוש, על כל אמת גדולה ונצחית ולוקית אשר מושגים מפני מיעוט העבודה בתלמודם של יסודי הרגש והדעת שמרחב התורה הוא עם זהב ושונה הקדם הטוב. אומר הרב, למה הוא בועט במסורת? כי מהמקום שהוא נמצא הוא מסתכל על התורה והמצוות כפי שהם וזה נראה לו וזה נראה לא שפל. ואומר אב זה אשמתנו, כי אנחנו לא עשינו מספיק עבודה להראות את היופי, את הגודל, את העומק של התורה. ולכן שהוא מגיע מהמקום הזה, זה נראה לא חשוך. זה נראה לא חשוך. מה גורם לכם, איך אתם מרגישים שאתם שומעים איזה רב חשוב, אומר שהאסון במירון קרה בגלל שאנשים, שנשים מגיעות בלבוש לא צנוע למירון. מה זה גורם לכם להרגיש?
זעזוע.
הקטנה של
ה... הקטנה, זעזוע. מה?
עיוות.
עיוות. עכשיו, אתם מבינים שאם האנשים האלה שהתחילו להתקדם במדע ובמוסר, ובתרבות, או באומנות, דברים יפים וטובים. ויש להם רגשות גדולים של מוסר ושל יושר ושל צדק. והם עכשיו שומעים את התורה. איך שהיא נשמעת לא טוב. אז הם אומרים, לא רוצים את זה. לא ממקום לא מוסרי, מקום שהם אומרים, לא רוצים את זה. תחשבו עכשיו על הצעירים, בואו נדבר על צעירי הארץ ישראל. תחשבו את ארץ ישראל שלפני 100 שנה. תחשבו על הצעירים שמוכנים לעזוב את בתיהם, למסור את נפשם, למען הקמת מדינה לעם ישראל, למען גאולת הארץ וגאולת האומה. הם רואים את היהודים בגלות, בביזיון, והם אומרים, הגיע לזמן לכבוד ישראל, רוצים לעלות לארץ ולהקים מדינה, ועולים בעלייה ראשונה ושנייה ואז הם מתחילים לשמוע את הרבנים שמדברים נגד העלייה לארץ ונגד השאיפה הלאומית. מה הם חשים? לא רלוונטי. לא רלוונטי. אנחנו באים לדבר על כבוד ישראל, על שלטון ישראל, על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, והם בגולה אומרים אסור לעלות לארץ. שואלים אותם למה אסור לעלות לארץ. למה אסור לעלות לארץ? כל דברים. יש זה אגדה. יש אורח חיים, כי בארץ עלולים להתקלקל. חילוניים. אז הם עוזבים את הכל, אומרים תודה רבה, לא רוצים את היהדות הזאת. כאילו אין לה חזון, אין לה פעולה, אין לה עשייה, אין לה כלום.
זה לא קרה אבל גם לפני.
זה קרה גם לפני, בגלל מה שאמרנו. שאנשים שהתחילו להתקדם מדעית, הסתכלו על התורה וראו שהיא לא ברמה. שרמת הדיבור, רמת המחשבה, רמת ההסברה, רמת העומק, היא נמוכה מאוד. והם התחילו לחשוב ולהחכים ותרבות ויצירות. כל זה לא נמצא בתורה. אז ממילא הוא עוזב, כמו שאומר הרב, עד שנדמה לו שהכל הוא שפע הרבה מערכו. הוא נתגדל ועלה בפעם אחת. הצרות מרקו, שטפו, נתנו לו לב מתנה, ומוח הוגה, מחדש ואף. תחשבו על הרצל. פתאום, מתוך הצרות, מתוך הקשיים, פתאום הוא הבין. יש לו הערה שעם ישראל צריך מדינה, מתחיל להגות מדינה. פילי פלאות, לא? זה מה שקרה להרבה בדור הזה. הצרות, הזעזועים של מלחמת העולם הראשונה ועוד לפני זיעזעו אותו. פתאום יש לו מחשבות גדולות יותר, חדשות. והנה מגיעים הדור הישן. עזב שטויות. מנמיכים אותו, מקטינים אותו, מציגים לו את התורה בצורה מוקטנת. אז הוא לא רוצה את זה. ולא יוכל לעמוד בשפל. כנפיים עשה לו רוחו והמומים ימרי, ושם לא נתנו לו עדיין את חפצו. מעל ירושלים ולמטה חרבה ושוממה מושפלת עד שאול תחתיה התעלה, ולירושלים של מעלה לא יוכל להיכנס, כי אין הקדוש ברוך הוא נכנס בירושלים של מעלה עד שיכנס בירושלים של מטה. מקדש מלך עיר מלוכה קופצים מתוך ההפכה, רב לחשבת ביום הקבחה, התעוררי תעוררי, קיבה עורך קומי אורי, אורי אורי שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. כלומר בעצם מה, כאילו זה, הרב אומר זה כאילו הם רוצים, כן הם יצאו מהקטנות, אבל אין להם גדלות לעלות אליה. אין להם גדלות עוד לעלות אליה. ואז הם רואים שהיהדות לא רלוונטית, שהתורה לא רלוונטית, שהאמונה לא רלוונטית. זה בדיוק מה שהם חווים. אומר הרב, אז מה התפקיד שלנו? אבא נכין לו את הדרך. נראה לו את מבוא העיר למען יוכל למצוא את הפתח. אז התפקיד שלנו זה להתחיל להסביר את התורה בצורה גדולה, בצורה רחבה, בצורה כללית. תורה שתיתן מקום לא רק לפרט אלא לאומה, לכבודה של האומה. ולשלטונה של האומה ולארצה ולשפתה. איזה מביש זה שמי שלחם למען השפה העברית זה אליעזר בן יהודה, וכנגדו עמדו כמה וכמה רבנים, עוד אנשים, לא רק רבנים, כן? מה? כן. ואומרים לא, פתאום דבר ביידיש. איזה בושה זה שאתה הולך במבואות מאה שערים ושומע ילדים מתוקים, אגב חמודים מקסימים, אבל משחקים מדברים ביידיש. זה השפה הרשמית. מה? וחלקם לא יודעים עברית. לא, לא, לא. הם יודעים עברית מקראית ומשניות, וזה פלא פלאות אגב. אבל לא לדבר שוטף עברית, הם לא מדברים, כאילו... איזה ביזיון זה? אומר הרב, אנחנו חייבים, חייבים למצוא את הפתח, נודיע לו שמה שהוא מבקש דווקא בגבול ישראל. אתה מבקש לאומיות? התורה מלאה מזה. אתה מבקש עוצמה, גדולה, חופש אגב, בחירה גדולה, חירות, הכל אצלנו. אתה מבקש מעמד האישה, אתה מבקש להבין את המשמעות והערך של המדע שאתה מתעסק בו. ודאי הכל בתורה. בוא נראה לו, את האמת אגב, זה לא לעשות לו הצגות. בוא נראה לו את הגדולה של התורה. ואז הוא לא יצטרך לחפש את זה במקומות אחרים. העברתי עכשיו שיעור באולפנה. ממש עד לפני ערבית. אפילו שתי דקות לתוך ערבית. העברתי שיעור באולפנה. אמרתי שם באיזשהו הקשר שאנחנו, אין לנו שנאת זרים בתורה. אנחנו לא שונאים ערבים. התחילה שם רעש עכשיו להגיד ביום הזה, לא שונאים ערבים. לא שונאים ערבים. לא, באמת שלא. באמת, באמת שלא. אין לנו, שנאת הזר היא לא בלקסיקון שלנו. היא לא יהודית. כן, צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה. ושדווקא אנשים הכי דתיים, הכי מחוברים לתורה, יש בהם הרבה שנאת זרים. שנאת גויים. אז זה דוחה הרבה אנשים שמלאים באהבה, מלאים באומניות, נכון? זה דוחה אותם. זה היהדות. זה היהדות. איזה מכוער זה. שכאילו היום אחד השדרנים דתי אמר ששמעו שהאב וביתו שנהרגו מהרקטה הם ערבים. אני לא יודע מה הוא אמר, אין לי מושג מה הוא אמר, ראיתי רק שורה שכאילו איכשהו הביא שמחה או חוסר צער או משהו. איזה מכוער זה. מה, כל הערבים אויבים שלנו? כל ערבים אזרחי מדינת ישראל הם אויבים שלנו? לא נכון. לא נכון. לא תמים, בכלל לא תמים. תסתכלו עכשיו במבט ריאלי ולא תמים בכלל. כמה ערבים, שורה האחרונה, בכל הארץ, ואדי ערה, אקו, יפו, לוד כמובן, ועוד, בחיפה, ועוד מקומות. חדרה, כמה ערבים בסך הכל, בכל המקומות. כמה משתתפים בדבר הזה? נניח בגג 30,000. בגג, אני הגזמתי, אני חושב. תסתכלו בסוף, בירושלים. תראו, זה 1,000 איש. זה. כלומר, זה לא... טוב, נכון. אם יש 30,000, יש עוד פי 10, ככה נהוג להגיד, שתומכים בהם. 300,000. וכמה ערבים יש אזרחי מדינת ישראל? לא יודע, אבל משהו. 20% מתוך המדינה? קצת פחות. לא יודע, 1.5 מיליון. אז אפילו עם 300,000 שותפים בפועל, ברחובות, פורעים ובוזזים, זה, אמרתי 30,000, אני בטוח שהגזמתי. אני בטוח שהגזמתי. טוב, כל אחד שמשתתף יש לו 10 שתומכים בו. 300. יש עוד הרבה. ובאמת, הם לא שונים. כלומר, אני יצא לי לשוחח. הם לא שונים. ממש לא. הם לא שונים. ואני חושב את התמימות, אני חושב שזה להפך, זה להכיר את המציאות. להכיר את המציאות. למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי שוב, כי נניח מה שאני אומר, נניח ברחוב החרדי דווקא, זה מעניין, אתם יודעים שהחרדים הם שונאים ערבים יותר מאיתנו? יותר מהציבור הדתי לאומי. זה ברור, אצלהם אומרים מוות להם שימותו כל הערבים, וגידו, זה ברור שהם פשוט שונאים אותם. בכלל גויים אגב, או אם זה או כל שכן ערבים. עכשיו אני אומר, זה דוגמה לזה שבעצם בא אדם שהוא רגיש והוא אומני והוא אוהב אדם ופתאום רואה את השנאת זרים הזאת. אגב, שנאת זרים בכלל, גם שנאת אריתראים וסודנים. אנחנו לא שונאים זרים. עכשיו שוב, יש סוגיות שצריך לדון בהן. אוקיי, אז מה אנחנו עושים עם הזרים? ברור שיש איזו בעיה לחשוב עליה, אבל זה לא בא מהמקום של שנאת הזר. זה צריך לדעת, זה לא מגיע משם. ואני אומר, ממילא, אם אנחנו משאירים את התורה בקטנותה, אז אנשים שהם באמת אידיאליסטים וטובי לב ועם מידות טובות ויושר ורגש, הם לא ימצאו את מקומם. צריך כל כך להיזהר מזה. נודיע לו שמה שימצא את מה שמבקש דווקא בגבול ישראל. אחזתיו ולא ארפני את שבטיו אל בית אמי ואל חדר אומתי. נהגך ואביאך אל בית אמי תלמדני. אשכך מיין הרקח ומרסיס רימוני. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרחש לו. כלומר, לא נגיד לו, תקשיב, כל מה שאתה למדת במדע ובמוסר ובספרות, הכל אבל, שטויות, אבלים. בוא, אסביר לך את האמת עכשיו. תעזוב את כל השטויות שלמדת, בוא. לא, כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, נראה שבאמת הוא ירצה לבוא. יש פה ביישוב, ודאי אתם מכירים, חבר טוב של סגל, דוקטור סיני הישראלי. יש לו כבר הרבה שנים בית מדרש בהרצליה, שבו הוא מלמד שיעורים. גם מביא מדי פעם ארצים, הוא מלמד את רוב השיעורים. בבית המדרש הזה יש אנשים חילונים למדרים, משכילים מאוד. ממש, הוא דוקטור סיני עזר. ויש לו חברים, כמובן דוקטורים כולם, פרופסורים ודוקטורים. ואנשים מאוד מאוד ברמה, מאוד מאוד משכילים, ברובם גם לא מהצד הימני של המפה. והם באים פעם בשבוע ללמוד. כיוון שהוא מראה להם את הגודל, את העומק, את היופי, מתוך רוחב דעת גדול, הם באים ורואים אור. אומרים, וואו, זאת התורה. אנחנו רוצים אותה. האם חזרו עוד תשובה? חלק מהם התקרבו ברמות, כל אחד על פי רמתו, אבל יש להם כבוד והערכה לתורה. כי הם רואים את הגודל, את העומק, את הרוחב. אני אומר, זה לא איזה מדע בדיוני הדבר הזה. שמצליחים להראות את הגודל ואת הרוחב, אז באמת, אנשים רוצים. כי הם רואים שיש כאן איזה מקור חיים, נצחי, גדול, רחב. שלא רואים את הגודל ואת הרוחב ואת העומק, אז לא רוצים. בעזרת השם, שבוע נעים.